אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. שניים בוחרים. נבחרת משפחה מציגה הבחירות לכנסת ה-25.
כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך חלה בישראל.
עומד להיות ערב שונה לחלוטין ממה שהכרנו עד כה. קמיל פוקס, אנחנו מחברים אותך. ההחלטה.
יותר ורבותיי, דרמה הערב, שוויון. שוויון.
באולפן, יוסי אליטוב וישראל אלתר גובייס.
בעוד 12 ימים כולנו נדע האם הפרומו הזה ששמענו אותו כעת ברקע הולך לחזור על עצמו, והמילה מהפך שאותה טבע חיים יבין הולך לחזור, ובעצם נראה כאן חזרה של שלטון הימין של בנימין נתניהו שמקבל את המושכות מיאיר לפיד בחזרה. אבל אנחנו כאן התכנסנו כאן באולפן הפודקאסט של משפחה, ישראל אלתר גרובייס ואנוכי יוסי אליטוב, לדון באחד התופעות היותר מרתקות של מערכות הבחירות האחרונות. הרגע הזה שבו החברה החרדית הפכה מגורם מתון בממשלות ישראל, עד כדי בהשוואה מסוימת למפלגות שמזוהות יותר עם מרכז שמאל המדינית, לסמן הימני בכל הממשלות האחרונות.
מזהה את זה כרגע, יוסי?
אני,
תהליך אני ארוך, מזהה, מתמשך.
אני מזהה את זה כתהליך שבעצם שינה את פני הפוליטיקה הישראלית. האם בשנים שנות ה-50 וה-60 ואפילו ה-70 ידעו שאף אצבע חרדית לא תתמוך באיזשהו מהלך ימני שיש בו סוג של התגרות באומות העולם, וכולנו מכירים את הציטטות שיצאו ממועצת גדולי התורה של אגודת ישראל באותם שנים, למצב שבו פוליטיקאי חרדי שלא יישבע אמונים להתיישבות ולא יגיד שהוא אין בו מחשבת פיגול אחד חלילה לשבת לא עם ביבי ואין לו מה לעשות אם חלילה לא יאמר את זה, היום אין לנו דרך אחרת. החרדים והימין הפכו לעיסה אחת, לדבוקה אחת, אין חיים לימין בלי החרדים, וכנ"ל הפוך.
כן, אני חושב שכמו לכל תופעות גדולות, יש גם הסברים סוציולוגיים פשוטים, ומה שאנחנו רואים זה תהליך של קבוצה שבהתחלה הרגישה קצת זרה למדינה, קצת, נאמר, פרילנסרית. במשך השנים היא הפכה לחלק, וכחלק היא מאוד מאוד, כל מיני יסודות קמאיים של, כלומר ברור, שנאה וחשש מגויים, הרבה זיכרונות מעבר, כל מיני תפיסות על ישמעאל, אתה יודע, הרבי מקלויזנבורג, שעבר שואה בצורה הכי חמורה, שהגיע נאצר, הוא דיבר עליו הרבה יותר גרוע, הוא אמר, הוא יותר גרוע מאותו אחד שהוא לא רצה להגיד את שמו, זאת אומרת, הפחד מערבים, הוא פחד מאוד קבוע ב-DNA היהודי, חרדי.
אבל צריך, בסופו של דבר, לשים לב למשהו מאוד מעניין. אם בעבר השמאל והימין התחלקו ביניהם בשאלות מדיניות נטו, זאת אומרת, האם בונים התנחלויות או לא, האם פותחים מסע ומתן למדינות ערב או לא, מאז שבנימין נתניהו עולה לשלטון במאי 1996, הרי שהדיון מתפתח לכיוון אחד ויחיד. האם מדינת ישראל היא שוודיה לדוברי עברית במזרח התיכון, או שאנחנו ממשיכים מסורת יהודית, קוראים לזה אצלנו מדורת השבט של המיעוטים והנרדפים, בראשותו של בנימין בן צילה נתניהו, שהוא בעצם זיהה את הקבוצות הרוסיות, ואת החרדים, ואת המתנחלים, ואת הימנים האלה שנרדפים, או נרדפים בדמיון, או נרדפים באמת, והוא יצר להם מסגרת פוליטית, יצר להם שפה, הוא יצר אתוס, דווקא מי שכביכול לא שומר על כשרות, ולא ראינו אותו מניח תפילים אף פעם, אבל הוא ידע להפוך לסוג נביא חילוני של אותה קבוצה, והוא זה שמ-1996 האיץ את התהליך, אנחנו תכף ניגע בנקודות היסטוריות שנבין עד כמה החידוש הוא דרמטי, אבל הוא הצליח לייצר איזושהי משוואה, שאם אריה דרי רוצה להיות שחקן בזירה הפוליטית הפנים חרדית, הוא חייב להישבע אמונים אך ורק למפלגות הימין. וזה לאו דווקא נושא דתי או הלכתי, אלא מדובר פה במשהו אתני כזה, הציבור החרדי לא יסכים לקבל שום מנהיג שפוזל שמאלה, גם גפני שעושה את השובבויות האלה וקורץ ימינה, קורץ שמאלה, רק עושים לו פיפס אחד קטן והוא מיד מתנצל ואומר, אשמנו בגדנו על כל הפעמים שעשיתי את הקריצות שמאלה.
אולי באמת כדאי לגעת בסיפור הזה של דגל התורה, כי דגל התורה לכאורה מספרת על אתוס היסטורי שמתחיל ברב שח, שהוא, הם אוהבים לכתוב את המילה, היה יוני, אבל אני חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, למרות הציטוטים שנכונים, אני חושב שכשמחלקים את המפה, אז באמת לרב שח, בפחות באותה נקודת זמן, עוד לא היו אז חרדים בסיפורים של התנחלויות, הוא באמת לא רצה שילכו, אבל היום, כל, כמו שאתה מתאר את זה, כל הסיפור הוא שונה, כל הסיפור הוא בעצם, למעשה כשהרב שח תובע את היסוד שעליו גפני ופינדרוס אוהבים לחזור כל הזמן, שנכון שאנחנו לא ימנים, אבל אנחנו יכולים לחבור רק למגזר המסורתי, הוא קרא לו, זאת אומרת, למרות שהוא חשב שהוא פחות נאמן, בפחות באותן שנים, השמאל היה יותר נאמן, הרב שח הרגיש ונתן את התירוץ לגפני ולילה להסביר כל הזמן למה הם בסוף יותר קרובים לימין.
כן, אבל אתה יודע, אם אנחנו בסופו של דבר רוצים לעשות סדר ולהבין מה קרה, אנחנו צריכים להצביע על שלושה תאריכים מרכזיים, שהם התאריכים שמספרים את הסיפור של החרדים והימין והשמאל. 1977, 1990 ו-1996. 1977 זה המהפך שמנחם בגין בעצם מכיר בחרדים, בהדרגה אומנם, זאת אומרת...
משיב אותם לשלטון אחרי עשרות שנים שהם לא היו שם.
ממקום של קפצנים ושתדלנים, שבאים לאסוף את התרומות שלהם ולשבת בבית, מה ששלטון מפאי עשה עם החרדים, הוא עשה את זה עם איצ'י מאיר לוין, ועשה את זה עם שלמה זמן גרוס, שלמה ינקב גרוס, סליחה, ועשה את זה עם שלמה לורנט, ועשה את זה עם הרבה אחרים, לימים שבהם אתם החרדים יצאתם מהמדבר ונכנסתם לארץ ישראל ביחד עם החבר'ה של ז'בוטינסקי, והנה השלטון לפניכם, והנה עושה מנחם בגין את הדבר הבלתי יאומן, ונותן את ירשות ועדת הכספים, את מפתחות של הקופה של המדינה, לידי מוניה שפירה המנוח.
קודם כל שלמה לורנץ, אני חושב אחרי זה.
הם החליפו הם ביניהם, מגיעים, אבל כן. בסופו של דבר החרדים הופכים להיות חלק מהשלטון, ואז בעצם מתחילה להתרקם הברית בין החרדים והימין. הברית הזאת אומרת ככה, השמאלנים מהקיבוצים, אוכלי השפנים וכולי, הם אלה שהמירו את הדת למזרחים שהגיעו מהמדינה, לא ניתן להם פרס, אתם אלה שאפשר לדבר איתכם יותר מסורת יהודית, אתם תהיו הפרטנרים שלנו, אנחנו את ארבעת המנדטים הנצחיים של אגודת ישראל, ניתן לשלטון הימין.
גם אם אנחנו לא מחזיקים בכל מה שהימין תופס.
גם אנחנו לא אוהבים את הליברלים, ולא אהבנו דברים אחרים, אבל אנחנו הולכים איתכם. והרכבת הזאת נעה מ-1977.
ומתודלקת בהמון המון כספים ייחודיים.
הרבה כספים ייחודיים, וגם בממשלות האחדות החרדים, תמיד מזוהים
הימין.
אז מגיע יצחק שמיר, זכור לא כל כך לטובה, שעושה צחוק מכל ההסכמים עם החרדים, ודוחף אותם לברית הגדולה עם שמעון פרס. שמעון פרס כשר אוצר, אתה יודע, עד היום לא סופר הסיפור, איזה גשם של כספים ותקציבים, הוא הוריד על הנציגים, ועל המגזר, ועל הכל במטרה שהם ירכיבו איתו ממשלה, ב-1990, ואז קורה הדבר הבלתי יאומן, שעד היום הוא לא נתפס, הרבי מלובביץ' מניו יורק, הרב שח מבני ברק, מגיעים ברגע...
אפשר לומר בעדינות, הפי מנחם מירושלים.
מנחם מירושלים, כן, אבל הם היו... הם ברגע הכי מכריע, הם מורידים את החשמל, ואומרים לו לשמעון פרס, לך הביתה, אנחנו החרדים לא נרכיב ממשלה עם השמאל. חלק...
וזה מעניין, כי הם עושים את אותו פעולה, אבל לא מאותן סיבות.
כן, יפה.
כל אחד יש סיבות אחרות. הרבי מלובביץ' שמעשה מה שאכפת לו, ומה שבאמת מטריד אותו... הוא לא כל כך, אין לו שום דבר נגד שמאלנים, יש לו פשוט לחץ ממה שהוא קורא פיקוח נפש.
כן. נושא הלכתי נטו, כשהשמאל בשלטון ומדברים על הסכמי שלום, הראש הערבי מזדקף, ואז אנחנו משלמים בפיגועים, ודם יהודי נשפח, וזו המנטרה.
לעומת זאת, הרב שח כמעט הפוך.
קיבוצים.
הרב שח, הבעיה שלו היא עם השמאל. היא לא עם
האמיר. השמאל אמיר את הדת, כן, של העולים, הרב שח גורר את אותו חשבון אידיאולוגי מאז, ואומר, אנחנו נלך עם הימין. כל זה קורה, אבל כשהם שומטים את השטיח מתחת הרגליים, שמיר מקבל את הממשלה, לא משלם את המחיר שהוא צריך לשלם לחרדים, ושוב השמאל חוזר לשלטון.
ושוב החרדים מבינים שיכול להיות שהברית עם הימין משרתת רק צד אחד.
כן.
שזה אז לא הצד החרדי.
יפה. ואז קורה הסיפורים. רבין, אוסלו, שס, לא ניכנס לנקודה הזאת, אבל ב-1996 מגיע נתניהו אחרי שהוא מפשיל לו מ-1993 כיור ליכוד, הוא מפשיל ומפשיל ומפשיל, ותופר יפה את אותה קבוצה, כאשר הוא מדבר אל המגזר החרדי מעל הראש של הרבנים, ומעל ראשם של הנציגים החרדים.
זה לא יומן, הוא... וגם המגזר החרדי מצליח בחזרה לדבר איתו מתחת לראש של הרבנים, ולמעשה זה, הוא מצליח לקבוע עובדות בשטח, שזה מדהים.
ואז הוא מגיע למצב, שגם בעשר שנות כהונתו, כראש ממשלה, מ-2009 עד 2019, וגם 2020, מתי הוא מסר את השלטון? מתי שהוא העביר את השלטון לבנט?
הוא העביר בדרך ל... עכשיו...
כן, בנט, כן. לפיד, כן. כל אותם שנים, מ-2009, הוא מצליח לייצר לוחמה פסיכולוגית אכזרית וקשה מאוד לנציגים החרדים. ובעצם הוא מעביר להם באיזשהו מסרים של סימני מורס. מי שיזוז לרגע אחד מהברית עם הימין, שכבר הימין פה זה לא ימין של שטחים, כי אנחנו כבר יודעים שהתפיסות המדיניות של...
הוא גם לא ימין כלכלי, צריך לומר.
כן, של בנט.
זה כבר באמת מה שאבישי בן חיים מתאר, ישראל השנייה.
ישראל השנייה, מדורת השבט, ברית הנרדפים, המיעוטים, אנחנו נלחמים את...
נייחים והניידים של גדי טאוב, כל השמות מדברים על אותו...
כל השמות האלה מדברים, ובעצם החרדים מקבלים איזשהו, להגדיר את זה נכון, אבל נשללת מהם הזכות לבחור בכלל בין נתניהו לבין מנהיג אחר.
וצריך לומר, גם נתניהו מפיק איזה לקח מטעות שהוא עושה עם החרדים ב-2003, הוא קצת מתחיל איתם, ב-2003, אז הוא עושה את הקיצוצים הדרסטיים כשהוא תחת, כשהוא שר אוצר תחת שרון, והוא למעשה מפיק את הלקח, ופותר לחרדים את הבעיות הכלכליות שלו מולם, הוא הופך לחבר טוב, אבל דורש נאמנות, והוא יודע לתת מצד אחד, אם כי מדי פעם הוא מזייף גם בזה, כמו שהוא עשה אז בממשלת לפיד בנט, לפיד בנט הראשונה, וזה עובד.
כן, מה שקורה דבר, תופעה מאוד מאוד מעניינת, שאני שם לב אליה, שנתניהו מגיע לסיבוב הנוכחי, בבחירות הללו, הכי מנוסה מול החרדים. זאת אומרת, הוא עושה את המהלך, על גבול הזוי, כאשר הוא מזהה שהחרדים הולכים להיקרא ולהיפרד.
הוא הופך למבוגר האחראי.
כי אנשים בתוך דגל התורה מנסים לייצר מנהיגות חדשה על הגב של אגודת ישראל, לבוא חשבון עם חצר בלז ולקרוא את היהדות החרדית, ורגע לפני שהפילוג הופך לעובדה מוגמרת, ואפילו אנחנו העיתונאים לא יודעים עד כמה הפילוג היא עובדה מוגמרת, נתניהו מזיק את כל נגידי עולם התורה מארצות הברית, סולבר דיגר ובישרון, אין אחד שהוא לא מדבר איתו, הוא אומר, אצילו, בואו לארץ, אני לא צריך לנקות את הזה שלכם, תנקו את זה אתם, תמנעו את הפירור.
ושוב, הוא מזהה את זה עוד לפני שבאגודת ישראל בכלל מבינים את עוצמת הנזק, זאת אומרת, אתה דיברת עלינו העיתונאים, לפי קצת שהרחתי, באגודת ישראל עצמה לא הבינו עד כמה הנזק פה מסוכן, עד כמה הולכת להיות דרמה, והוא הראשון שמזהה, והוא הראשון שמציל, והוא היחיד כמעט שיכל להציל את זה, כי זה היה נראה, זה כמעט נכנס למבוי סתום, כמו שתיארת
כן,
בהרחבה.
והוא מצליח למנוע את הקרע, ושוב לחייל את היהדות החרדית שתעבוד אצלו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על היהדות החרדית שעובדת אצלו, אנחנו נוהגים לחלק את ההנהגה בין אריה דרי, לבין משה גפני, לבין גולדקנופ, האורח החדש שהגיע. כל השלישייה הזאת, היא שלישייה נוח לה לעבוד עם נתניהו, לשלישייה הזאת יש בטן מלאה על נתניהו מאחורי הקלעים, שאתה מדבר איתם בשקט, אבל הם אומרים לך בסופו של דבר, אין לנו בית אחר, אין לנו אלטרנטיבה אחרת, ואין לנו גם שותפים אחרים בתוך העם, כי החצי העם השני הקיא אותנו, אין לנו מה לעשות.
אני חושב אבל שאתה צריך להזכיר פה שם, שהוא מאוד מעניין אותי לשמוע את עמדתך עליו, שהוא גם אחד מאלה שאפשר לומר, שינו את המשחק ממש ברגע אחד, אם יש מישהו שעשה מהפך בשנים האחרונות, זה אביגדור ליברמן. מה בדיוק הסיפור הזה? כי הוא בעצם זה שסתם את הגולל, את האפשרות של היהדות החרדית לעזוב את נתניהו. ברגע שהוא בחר לעזוב את נתניהו בצורה כל כך קשה, ועל הדרך לעשות את הקמפיין שלו על הגב החרדי, אני חושב שהוא די עוד אחד מאלה שנהלו אותנו ביחד עם זה, ואני הייתי רוצה לשמוע מה אתה חושב עליו.
החרדים... הנציגים החרדים הסביר לי פעם בצורה מאוד מאוד מנומקת ורעותה, למה אנחנו לא בחרנו בימין לשמאל, אלא השמאל והימין עשו כבר את הבחירה בשבילנו. הוא אומר לי, שאתה רואה את השיח של מרב מיכאלי, של בני גנץ עוד איכשהו, אבל
אתה לא לדבר על מרץ.
אחד, כן. אבל בטח של איווט, ושל יאיר גולן, וכל החבורות האלה, אתה אומר רגע אחד, הם לא קשרים בכלל לקבל חיים משותפים יהודי חרדי בארץ ישראל. האפשרות שלנו זה או להיות בני ברית של הימין, או לצאת מהמשחק. כי עם מי אנחנו נשב ונדבר? אנחנו נלך עם מי? יש בכלל...
גילת קריב?
יש בסיס בחשבת הרגע, מפלגת העבודה. מפלגת העבודה שעד לפני כמה שנים בראשה עמד יהודי שומר מצוות כמו בוז'י הרצוג, שכל הזמן דחף לברית עם החרדים, מנוהלת היום על ידי זה משולש עזוי של קריב הזה, שבאמת, השם ירחם, ראינו אותו כולם רוקד עם ספרי תורה, של כמו אחרון המינים והכופרים. ומרב מיכאלי שעושה הכל כדי להגביר חילולי שבת, ושלא לדבר על ליברמן, אז בעצם מה לנו החרדים יש? יש משהו אחר מה לעשות חוץ מלהציר אמונים לימין ולנתניהו, אבל, וכאן צריך להגיד את האמת, אם יום מן הימים אנחנו נגיע לאיזשהו מהלך מדיני שיחזיר אותנו לשמאל ולימין של פעם, של הרב שח, של אדמור מוויז'ניץ ורבי מגור של פעם.
אתה חושב שהקלפים יפתחו?
אנחנו יכולים תמיד להגיע. והנציגות החרדית תזהה איזושהי הליכה הרפתקאית מסוג של אריק שרון או משהו, אנחנו נחזור מהר מאוד לתפיסות של פעם, כמו שאריה דרי נסע וחילל שבת במלחמת המפרץ כדי למנוע התקפת טילים מישראל על עיראק, בשליחותו של הרב עובדיה יוסף, עם כל הצהרות היפות פרו ימין, גם הפעם המנהיגים היהודים החרדים לא ייתנו לישראל, כל עוד שזה תלוי בידם, להיכנס להרפתקאות. יש להם מזל אחד, שבנימין נתניהו מראש הוא פחדן ומוגלב, והוא לא יעשה שום מהלך ביטחוני אמיץ. ביום מן הימים, כשנצטרך לכתוב פה את ספר דברי הימים של המנהיגות הישראלית, אנחנו נגלה שאצל המנהיג הכי אמיץ, כמובן בתקשורת...
הכי ורבלי, הכי...
הכי זה...
הנוהם הכי גבוהה גבוהה.
גבוהה גבוהה, נעשו הפעולות הכי מאופקות, גם כלפי אויבים בטהרן וגם במקומות אחרים.
אבל כלפי אויבים כאן נעשו
אבל כל... כלפי אויבים נעשו דברים פה, אבל ביבי מספיק מאופק כדי לא ללכת לאיזושהי הרפתקה. אבל אם יקום ממנהיג אחר, אתה תראה את החרדים הופכים ליונים, יונים מדינית. אבל יונים, מובקים וצחורים, הם לא ייתנו לאף ממשלה לשבור ימין האלמת.
בוא רגע נפתח עוד נושא. אני חושב שאתה הזכרת שלושה תאריכים, וצריך גם לדבר על ההתנתקות, כי אני חושב שגם אז קרה משהו שגרם להרבה חרדים, בכל אופן בסביבתי הקרובה, פשוט איזשהו אידיאולוגיה, להבין שהשמאל הוא גם מסוכן. זאת אומרת, איזשהו רגע שבו, איך אמר לי לא מזמן גוטניק, לא היית צריך להיות חבדניק בשביל לקלוט, שזה מסוכן. זאת אומרת, אני חושב שזה רגע מזוקק, שגם העם, בוא לא נדבר כל הזמן על גפני, גולדנופ, ואלו שהם שלישייה, שיכולה לחשוב מה שהיא חושבת, בוא נדבר רגע על הבחור הצעיר החרדי, שהוא זה שמעניין אותנו, שהוא זה שמשום ליבו נוטה לבן גביר. והוא רוצה, והוא רואה את האקדח שנשלף באמצע, שם כפר סילואן, וזה עושה לו, זה אומר לו, יש פה מישהו אחרי. ואני חושב שהתופעות האלה, יש להם המון היסטוריה, זאת אומרת, ראינו אוסלו, יש פה איזה התפקחות, אי אפשר כבר לקחת את הציבור החרדי אחורה במקום מדיני.
כן, אני אגיד לך משהו על החרדים. החרדים עברו שני מבחני בגרות בכלל לא פשוטים. מבחן ראשון זה, מהיום שהם בו הם הפכו משתדלנים, לבין שותפים בניהול הנהגת המדינה. תמיד הם היו אלה שבאים לפריץ ומשונרים ממנו את הכסף ואת הכוח. היום הם הפריץ. עכשיו, לחרדים הרבה פעמים קשה לעשות את השינוי הזה, כי אנחנו מכירים את היהודים החרדים שגדלו בגלויות ותודעה גלותית, אז הרבה פעמים עד 12 בצהריים הם השנורים, מ-12 הם הגבירים, בערב הם כבר תמידי חכמים שהם אוספים את השנורים ואת הגבירים לכינוס התחזקות. אנחנו מכירים את זה איך שזה עובד. אבל פה השינויים האלה בהנהגת המדינה היא לא פשוטה, כי כשאתה שותף בהנהגת המדינה, זה מחייב אותך גם להתנהל אחרת. אתה לא רק בא לקחת וללכת, אתה בא להכריע במקומות גם שלא נעימים לך, ושזה לא מעניין אותך, אתה חלק מההנהגה.
ועד כדי כך זה בלט, למשל אצל רבי ינקל ליצמן, אני קורא לו, שהוא היה שר בריאות, והוא כל הזמן התפאר בכך שהוא עוזר לפרטים, זאת אומרת, הוא באיזשהו מקום עוזר לאנשים לעקוף את התור, כאשר מה שהיה חסר לו להבין זה שהוא התור, זאת אומרת, הוא מייצג את התור. הוא כבר לא האיש שעוזר לאנשים לעקוף תורים.
זה השאלה הגדולה, האם אתה שר השטטל, או אתה שר של המדינה? ומי הסמכות בשבילך? האם אתה מקבל טלפונים מכמה עסקנים חרדים שהם אלה שמנחים אותך? או שמדינת ישראל, בא יהודי, בא ערבי, בא אתיופי, ומבקש לעשות צילום MRI, אתה חייב להתייחס אליו באותה מידת השוואה. אגב, בעבר, אנחנו היינו... היינו שותפים לתפיסה של ינקל ליצמן. היינו נכנסים לחדר מיון בן משפחה, חפשים את הטלפון, איך להגיע לאיש הקרוב בהיררכיה בבית החולים, שיכול לקצר לנו תור. היום אנחנו כבר מתביישים, אנחנו מבינים, החברה החרדית היא לא 100,000 איש, היא כבר מעל מיליון, וברוך השם אנחנו נמצאים בכל מקום, ולריבוי בכמות ובאיכות יש מחיר, אתה צריך לעמוד עם כולם, לצד כולם, ומי שעושה את הדברים האלה, בסופו של דבר, לא יהיה רלוונטי בשיח פה לאורך זמן. כי בסוף המדינה זה אנחנו, ואנחנו זה המדינה. ואגב, מי שגרם לכך שזה יקרה, זה הזיהוי שלנו עם הימין. כי נתניהו בעצם במתק שפתיו, עם הרבה פסוקים, ותנך, וסבא שלי, ואבא שלי, והבן שלי חתן תנך, ודוד שלי, וכל הדברים האלה, בעצם... אמרו, אז רגע, אז מה ההבדל בין בנימין נתניהו לחצר חסידות אחרת? עד כדי כך שביבי הפך להיות לאדמור החילוני, לבבא הספרדי, הכי פופולרי ברחוב החרדי, שזה קצת לבושתנו. מצד שני, הוא כנראה למד את השפה הרבה יותר טוב מהנציגות הפוליטית שלנו.
זה מדהים. אתה יודע, אבל יש פה גם את אחת הנקודות היותר מעניינות, שבכל מה שקשור ל... אתה יודע, ימין זה, זה, זה עוד סיפור הרבה יותר גדול ממדיני וזה. ימין בעולם הוא גם ימין כלכלי. אני חושב שבגדול הציבור החרדי לא מסוגל להיות ימין כלכלי. זאת אומרת, הוא עדיין לא מפנים את זה, אבל ככל שזה נוגע לכלכלה, הוא שמאל כמעט רדיקלי. זאת אומרת, הוא רוצה חלוקה הוגנת של משאבים, או חלוקה אפילו לא הוגנת. הוא רוצה עזרה לחלשים... אנחנו קשה לנו לקלוט שיש פה איזה חבילה אחת שהולכת, שבעצם אומרת, נתניהו הקדום של 2003 לא שינה את תפיסת עולמו הכלכלית, הוא כן נאלץ לפעול אחרת, אבל אם היו שואלים אותנו, כנראה שאנחנו יותר קרובים לתפיסתה הכלכלית של מרב מיכאלי מאשר של בנימין נתניהו.
בוא נפתח סוגריים נוספות, שלפי זה נוכל להבין יותר מה קורה כאן. נתניהו הוא בן ערובה של מערכת משפטית ושל צורת חיים אישית שלו ושל בני משפחתו, שבעצם כל החלטותיו והכרעותיו בשנים האחרונות, בסופו של דבר, הם נגזרת של אותם צרות משפטיות ופליליות שנחתו על ראשו. בנקודת זמן הנוכחית, כמה שזה קשה לומר את זה, אם אנחנו משקפים את המצב נכון, החרדים זיהו כאן בוננזה. יש להם כאן אדם שתלוי בהם, אם הוא לא תלוי בהם, הוא תלוי על העץ, והם מנצלים את הסיטואציה הזאת, כדי לגרום לו כמה שתלוי בידם, ללכת על מסלולים שהם רוצים שהוא ילך במסלולים האלה. ואז נוצר ברית חדשה בתוך הברית המפורסמת של 96. זה ברית בתוך ברית. זה ברית שאומרת, אני לא יכול להגיד לא לחרדים בשום דבר, אלא אם לחרדים יהיה שכל ויבינו מה הם לא יכולים לבקש, כי כבר, כי השיח הישראלי לא יודע להכיד את זה.
ובוא נגיד שלא ראינו את השכל.
ולא לא תמיד ראינו את השכל, בטח לאחרונה בהתבטאויות המקוממות על גבול המטורללות.
אבל,
אבל זה מה ש...
המשקפות את המצב.
המשקפות את המצב. עכשיו, ואז ביבי אומר לחרדים, אני צריך בעצם סירת הצלה. אתם תהיו הסירת ההצלה שלי. אתם תבריחו אותי ממעשייה, או כמה שזה נשמע קשה, ותהיו חלק מהממשלה שלי.
עכשיו, יעלה כמה שיעלה.
עכשיו, החרדים, הם לא באמת במספרים יכולים לעשות את זה. המספרים שלהם קטנים, אבל הם כן יושבים לך על הציר של ה-60-60. אם היו זזים קצת הצידה, הרי אתה באמת קמה ממשלה אחרת. ולא קם ממשלה אחרת בגללם, אז הם מנהלים יחסי אהבה סיני עם ביבי. הם אומרים לו, תקשיב, אתה לא באמת כלבבנו, אבל אין אלטרנטיבה אחרת, כי האחרים הרבה יותר גרועים ממך, כי הם בכלל לא רואים אותנו פרטנרים. מצד שני, אתה לקוח מעודף עבורנו, כי אתה נמצא עכשיו בסיטואציה של בתוך מצור שאתה זקוק לנו, ואין לך הרבה אפשרות לרקוד לממשלות אחדות או דברים אחרים, כי גם אתה לא יודע להקים ממשלה עם גנץ, כי גנץ לא ייתן לך את המתנות שאנחנו ניתן לך, סטייל חוק צרפתי, או מלחמה עם הלכת המשפטית, ואת השקט, וגם את הנרמול הזה שאנחנו חרדים יודעים לנרמל את המצב המשפטי שלך. ולכן, יש סוג של חתונה כפויה, אבל היא פנטסטית לשני הצדדים. ואין לשני הצדדים אלטרנטיבה אחרת. אז אנחנו באמת חוסים תחת המנטרה הגדולה, ימין ושמאל. זה ימין ושמאל, אבל זה לא ימין ולא שמאל, אלא זה הסדר נוח בתוך שבט המיעוטים, בין הנביא שנמצא במצור, לבין החרדים שחיים בתנאים בלתי אפשריים, הוא מצא מין את מינו, וככה אנחנו רואים שאנחנו נגררים יחד מממשלה לממשלה.
אתה בכל זאת חושב שהדברים בעתיד יכולים להשתנות, שהמשחק כל הזמן נזיל, והאמת שמי שמכיר את הפוליטיקה החרדית, את ההיסטוריה החרדית, רבת השנים יודע שזה כנראה נכון, זאת אומרת שאנחנו כל הזמן, אנחנו משתדלים לא לבוא למשחק עם תורות מוגדרות מראש, כדי שנוכל לשנות אותם ולהתנהל יותר נכון. זאת אומרת, הפרגמטיות היא שם המשחק שלנו.
אני אגיד לך, התשובה לשאלה שלך נוגעת מה התוצאות שנראה פה בזיין חשבן? הבא עלינו לטובה בעזרת השם.
אגב, שמתי לב שיש הבדל גדול בין הסינגלים של המפלגות, פה אומרים זיין חשבן, פה אומרים זיין חשבן.
חשבן, יש זיין מר חשבן, מקווה שיהיה מר חשבן, לשמאל, לשמאל, כן, אבל אני אומר, מה יהיה בזיין מר חשבן? הרי, אם בסופו של דבר, נתניהו מביא 59 מנדטים בגוש, או 58, שאנחנו מבינים שזה יכול לקרות, כי זה משחק של שיעורי הצבעה, איזה מפלגה עוברת אחוז החסימה, אף אחד לא יכול לדעת, כל תוצאה מ-58 לגוש הימין, עד 62, זו תוצאה אפשרית. אם בעצם נגיע ל-58 מנדטים, ולפיד יושב כבר בממשלה הזאת, זאת אומרת, בממשלת המעבר, וליברמן הוא כבר שר אוצר, ונכנסים לשנת מיתון קשה, ויצטרכו לחתוך, וסליחה שאני אומר, אבל הרשעים האלה ירוצו לחתוך בבשר החי שלנו, שכבר נחתך ונחרח בשנה האחרונה. האם אנחנו באמת חושבים שאריה דרעי ומשה גפני המנוסים מבין השלושה, לא יישבו בחדר אחד עם בני גנץ, ינסו להקים ממשלה אלטרנטיבית ויאמרו, לפיד בסופו של דבר זקוק לאצבעות הערביות, שהן לא הכי לגיטימיות בחברה הישראלית. אין ברירה, אהבנו את ביבי, רצינו אותו, זה ההסדר הכי נוח לשני הצדדים. אבל אין מה לעשות, במציאות עכשיו הפוליטית, אנחנו נצטרך לחשוב על ממשלה אחרת. וממשלה אחרת היא הרבה יותר מסובכת. כי יכול להיות שזה תהיה ממשלה גם שבשלב מסוים, ראשון תהיה אחר. ממשלת מיעוט, ואחר כך חלקים מהליכוד יעברו, אנחנו לא יודעים איך היא תהיה. לכן, נתניהו הוא לא ראש ממשלת ישראל בכל מחיר בבחירות הבאות, כמו שאנחנו חושבים.
אתה יודע, אם אנחנו כבר בשלבי סיום אופטימיים, אני רק רוצה להזכיר למי שפה מתבלבל בין הימין לשמאל, בכנס הבחירות האחרון, עמד הרבי מוויז'ניץ, וצעק בקול חוצב להבות, כמו שנאומי הבחירות שלו נעשים, אז הוא אומר, אני שומע שיש אנשים, הוא אמר את זה ביידיש, יש אנשים שרוצים ללכת לימין, מחפשים לברוח לימין, אין כזה דבר ימין, ימין זה רק מי שהולך עם דרך התורה, ימין השם רוימי מוצג, ואם אפשר לקוות, אז הימין הזה, אנחנו ודאי צריכים לקוות שהוא יצליח ו... וינצח.
בהחלט, והשאלה באמת הגדולה יותר, שכולנו צריכים לחתור אליה, לחתור לייעוד הזה שיקרה, זה בסופו של דבר, יום אחרי נתניהו, אנחנו לא יודעים איך המפה הפוליטית בישראל תראה. זה לא מפת ימין ושמאל.
כן.
זה כן נתניהו או לא נתניהו. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך האגף הנינוח והנעים, החמים הזה של כן נתניהו, והוא די נעים לנו, צריך להודות בזה. הוא די נעים לנו. השאלה הגדולה תהיה באמת, ביום שנתניהו יחטוף איזה הסדר טיעון ויברח לנו מהזירה, או ייקשה לו הכל, עד כמה באמת החרדים בכלל יהיו רלוונטיים לחברה הישראלית. הרי מה ימנע מישראל קץ וגדעון סער לשבת ביחד, או לבני גנץ ולמרב מיכאלי? הרי הם לא באמת מתווכחים על כלום. הדבר היחידי שחותך את המפה הפוליטית לשניים, זה כן נתניהו, לא נתניהו. ובמובן מסוים, כמו שאבי שיאריך ימים אומר לי כל מערכת בחירות, תדע לך שצריך להתפלל לנתניהו שישאר איתנו עוד הרבה, כי הוא, כי הוא הקמע שלנו, של החברה החרדית,
תשאיר אותה רלוונטית.
הוא כן, כי אחרת שהוא ילך, אנחנו...
הכל נפתח מחדש.
כן. אז יופי, התחלנו לדבר על ימים לשמאל וחרדים.
וסיימנו בנתניהו כמו תמיד.
וסיימנו עם נתניהו, כן או לא. וצריך לקוות, באמת לקוות. החברה החרדית נמצאת עכשיו בפתחה של שנה לא קלה. הכלכלה העולמית הולכת למיתון, הריבית בעלייה, המשכנתאות הופכות להיות קשות מאוד לצעירים החרדים. יש לנו בתוך הממשלה הזאת שרים לא פשוטים, ככה שאם לא תהיה הכרעה, אנחנו נשארים איתם עד למערכת הבחירות הבאה. צריך המון המון תפילות, ובעיקר משיב הרוח ומריד הגשם, שנזכה להרבה רוח, ואז הגשם ירד גם עלינו החרדים, ונזכה לשנה מבורכת.
אנחנו יודעים שיהודים, ברוך השם, עברו דברים גדולים, עברו תקופות לא פשוטות, אבל שרדו. אנחנו בסוף נשאר פה ונצחק. ונמשיך לחייך.
תודה רבה חברים שהייתם איתנו, אלתר גרובייס ויוסי אליטוב. פותחים פה פודקאסט חדש, פודקאסט פוליטי. נקווה שנפגוש אתכם באחד מההתוועדויות או השיחות הבאות.
מבין שאחרינו מגיעים זוגות נוספים. אנחנו בתקופת הזוגות.
אנחנו פותחים את הציר, ואחרינו תצעד השיירה. תודה שהייתם איתנו.
תודה.